סוכה דף למד ח', מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. מספרים על הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו, שהייתה לו חביבות כל כך גדולה למצוות השם, ובמיוחד למצוות ארבעת מינים. כל הלילה, ליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, הוא לא עצם עין, הוא לא היה מסוגל לישון מרוב ציפייה והמתנה והשתוקקות ליטול את ארבעת המינים ולברך עליהם, על נטילת לולב שהחיינו. רק היה הרגע הראשון שאפשר ליטול את ארבעת המינים, מיד אחרי הנצח חמה, הוא הלך לקח את ארבעת המינים ובירך בהתלהבות וקיים את המצווה. היו הרבה צדיקים שבירכו מיד אחרי הנצח חמה על הנטילה של ארבעת המינים. על פי האריזל, יש חשיבות מיוחדת לברך על ארבעת המינים בתוך הסוכה בעצמה. אבל היו כאלה שנהגו, כמו שאומר השולחן ערוך, בסימן תף רי שנון ב', עיקר מצוות נטילת ארבעת המינים זה בזמן של אמירת הלל, לפני אמירת הלל. בכל אופן, לפני התפילה, באמצע התפילה, אבל אחרי התפילה, אחרי התפילה כבר בדרך כלל נמצאים אחרי נטילת ארבעת המינים. גם המשנה שלנו עוסקים באדם כזה שלא היו לו ארבעת המינים בזמן של התפילה. מי שבא בדרך ולא היה בידו ליטול בזמן של התפילה, וכשיכנס לביתו ושם יש לו ארבעת המינים, הוא צריך מיד ליטול את ארבעת המינים. אבל כאן אנחנו מדברים שהוא שכח. שכח ליטול ארבעת המינים. אם היינו מספרים את זה לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא לא היה מאמין שיכול להיות דבר כזה. שבאדם ישכח ליטול ארבעת המינים. הוא היה ער כל הלילה, אבל באדם הזה שכח ליטול ארבעת המינים. אבל כך קרה, שכח ליטול ארבעת המינים, התחיל לאכול סעודה. מה אומרת לו המשנה? ייטול על שולחנו, יעצור את הסעודה, וילך ליטול ארבעת המינים באמצע הסעודה. כאן יש קושייה. לעצור באמצע הסעודה, המשנה הזאת לכאורה סותרת משנה במסכת שבת, כמו שהגמרא תעמוד על זה, תתעכב על זה. במסכת שבת דף ת', המשנה עוסקת לעניין תפילת מנחה, שכשמגיע הזמן תפילת מנחה, אסור להתחיל סעודה. אם אדם התחיל סעודה לפני זמן תפילת מנחה, והסעודה נמשכה, האם הוא צריך להפסיק באמצע הסעודה כדי להתפלל תפילת מנחה? כמו שכאן אנחנו אומרים שצריך להפסיק באמצע הסעודה כדי ליטול ארבעת המינים. שם המשנה אומרת לא, ממשיך את הסעודה, כשמסיים את הסעודה אז הוא מתפלל תפילת מנחה. פה כתוב שצריך להפסיק באמצע הסעודה בשביל ליטול ארבעת מינים. יש כאן קושייה, למה תפילת מנחה לא צריך להפסיק באמצע הסעודה, וארבעת מינים צריך להפסיק באמצע הסעודה. זה אפשרות אחת להקשות על המשנה שלנו. ממשיכה המשנה ואומרת, אדם שלא נטל ארבעת המינים שחרית בבוקר, ייטול בין הארבעים, שכל היום כשר ללולב. מה אנחנו מבינים? שאם האדם לא נטל ארבעת מינים, והוא בא לאכול סעודה. חשוב מאוד לציין את מה שמדויק פה בדברי רש"י ומה שמובא בהלכה. אסור לאכול סעודה לפני נטילת ארבעת המינים. כאן מדובר על האדם שעבר על האיסור הזה, הוא שכח והוא התחיל סעודה לפני שהוא נטל ארבעת המינים. אז מה אמרנו לו בתחילת המשנה? שיפסיק באמצע ויטול ארבעת המינים. פה מה כתוב? לא נטל שחרית, ועכשיו הוא באמצע הסעודה? ימשיך, ייטול בין הארבעים, עד השקיעה, שכל היום כשר ללולב. אז לכאורה יש כאן אפשרות שנייה להקשות על המשנה, במשנה עצמה. מצד אחד כתוב שצריך להפסיק באמצע וליטול ארבעת מינים, מצד שני כתוב שכל היום כשר ללולב, זה יכול גם כן ייטול בין הארבעים, נראה מפה שהוא לא צריך להפסיק באמצע. באמת הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת סוברת שעל המשנה צריך להקשות את הקושייה הראשונה, שיש סתירה מצד אחד במשנה שלנו כתוב לעניין ארבעת מינים שצריך להפסיק באמצע הסעודה כדי ליטול ארבעת המינים, וזה סותר את מה שכתוב במסכת שבת לעניין תפילת מנחה, שלא צריך להפסיק באמצע הסעודה כדי להתפלל תפילת מנחה. ודעה אחרת סוברת שהקושייה היא במשנה שלנו עצמה. מצד אחד כתוב במשנה שלעניין נטילת ארבעת מינים צריך להפסיק באמצע הסעודה כדי ליטול. מצד שני כתוב שלא צריך להפסיק באמצע הסעודה, אפשר להמשיך את הסעודה וליטול בין הארבעים. הגמרא מביאה קודם כל את הקושייה הראשונה. את הדעה שסוברת שהקושייה הראשונה היא הקושייה על המשנה שלנו. מצד אחד אמרת, אתה אומר כאן במשנה, נוטלו על שולחנו, אין חוכמות. תפסיק באמצע הסעודה, תקום מהמקום, תפוס את ארבעת מינים, תיטול ארבעת מינים בברכה. נוטלו על שולחנו, לממרה דה מפסיק באמצע הסעודה בשביל לקיים מצוות נטילת לולב. לא יחכה לאחרי הסעודה. ורמינו, יש לי סתירה, משנה בסכת שבת, לעניין תפילת מנחה, שאם האדם הגיע זמנו להתפלל תפילת מנחה, אסור לו להתחיל סעודה, אלא קודם כל להתפלל תפילת מנחה, ורק אחר כך יאכל את הסעודה. אבל אם אדם התחיל סעודה לפני זמן של תפילת מנחה, אומרת שמה המשנה, אם התחילו, אין מפסיקים בשביל להתפלל תפילת מנחה. יסיימו את הסעודה ואז יתפללו תפילת מנחה. זה סותר את המשנה שלנו. על זה אמר רב ספרא, נכון זה קושייה, יש לי תירוץ. לא קשיא. המשנה מסכת שבת שאומרת שכשאדם הגיע הזמן תפילת מנחה והוא באמצע סעודה, יסיים את הסעודה ואז יתפלל תפילת מנחה, המדובר דאיקה שעות ביום. ייקח לו הסעודה נאמר שעתיים, שלוש שעות, יש אחר כך מספיק זמן להתפלל תפילת מנחה עם כוונות הרשש. יש לו מספיק זמן, או אפילו בלי כוונות הרשש, כן, יש לו מספיק זמן להתפלל תפילת מנחה גם אחר כך. ולכן לא צריך להפסיק. ומה שכתוב כאן במשנה שלנו, שבשביל נטילת ארבעת מינים צריך להפסיק באמצע הסעודה, מדובר דלקה שהות ביום. אם תיתנו להמשיך את הסעודה ככה בתוך ימי חול המועד, עם כל הנכדים והנינים, עם כל המשפחה המורחבת, זה נמשך ונמשך ונמשך, ויגיע אחרי זמן של השקיעה, והוא לא יספיק ליטול את הלולב. אז אנחנו אומרים לו, תפסיק באמצע, קח את ארבעת מינים, תיטול את ארבעת מינים באמצע הסעודה. זה דעת רב ספרא. שהקושייה היא מהחלק הראשון במשנה. אתה אומר להפסיק באמצע הסעודה בשביל ליטול ארבעת מינים, למה לעניין מנחה לא צריך להפסיק באמצע הסעודה כדי להתפלל תפילת מנחה? זה הקושייה. הוא מתרץ. לעניין תפילת מנחה מדובר שיש מספיק זמן אחרי הסעודה להתפלל, ולעניין לולב מדובר שאין מספיק זמן אחרי הסעודה, ולכן צריך באמצע לעצור. אמר רבא, לפי דעתי, הקושייה הזאת בכלל לא מתחילה. מהי קושייה? דילמה, מדובר שיש מספיק זמן. יש מספיק זמן. גם לעניין לולב. יש מספיק, גם הוא יסיים את הסעודה, הוא יכול לטול את הלולב לכל ארבע רוחות השמיים ולמעלה, למטה, לעשות את כל הנינויים וכל הקיסקוסים וכל מה שצריך בשביל לקיים את המצווה בידור רב. יש לו מספיק זמן אחרי הסעודה. למה בכל זאת המשנה אומרת שהוא מפסיק באמצע הסעודתו בשביל לטול ארבעת מינים? מה יקוש הדיל מההדאורייתא, מה אתה משווה? מצוות ארבעת מינים הוא לקחתם לכם ביום הראשון. פרי עץ הדר, כפות מרים, וכולי, ענף עצבות וערבי נחל. מצווה מהתורה, אתה באמצע סעודה, מה זאת אומרת אתה באמצע סעודה? אתה רוצה לחשוב על אפשרות הכי רחוקה שתפסיד מצווה מהתורה? שום פנים ואופן. תעצור באמצע, תיטול את ארבעת מינים, מה שבטוח, בטוח. אל תמתין שנייה. אבל מה שהמשנה שמה אומרת לעניין תפילת מנחה, עמד הרבנן. לתפילת מנחה, זה מצווה עמד הרבנן. למרות שהרמב״ם כותב שתפילה, מצוות תפילה זה מצווה מהתורה, המפרשים מסבירים שמהתורה יש מצווה להתפלל כל יום. אבל זה שצריך להתפלל שלוש פעמים ביום, זה מדרבנן. אז אם כן, זה רק מצווה מדרבנן. בשביל זה, חכמים לא החמירו שצטרכו להפסיק באמצע הסעודה. אם יש מספיק זמן גם אחרי הסעודה, יתפלל תפילת מנחה אחרי הסעודה. אז אם כן, אומר רב, זה בכלל לא קושייה. הקושייה פה לא מתחילה. מה אתה משווה תפילת מנחה בכלל לעניין ארבעת המינים? בהמשך, רבי זרע יתרץ, יגיד בוודאי שזה קושייה. כי לעניין ארבעת מינים, לא מדברים פה שזה מצווה מהתורה. ארבעת מינים זה לא מצווה מהתורה? רבי זרע יענה, תלוי באיזה יום. ולקחתם לכם ביום הראשון, יש מצווה מהתורה. וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. לפני השם אלוקיכם יש מצווה גם כל השבעת ימים ליטול ארבעת מינים, אבל זה רק בבית המקדש. מחוץ לבית המקדש, כל המצווה ליטול ארבעת מינים בימי חול המועד, מהיום השני והלאה, זה רק מדרבנן. אז אם כן זה בדיוק אותו דבר, תפילת מנחה ונטילת ארבעת מינים בימי חול המועד, שניהם זה מצווה מדרבנן. אז אם כן הקושייה מהמשנה שלנו על תפילת מנחה היא כן קושייה גדולה. אבל בכל אופן רבא אומר שזה לא קושייה. כי הוא נקט, כנראה שמדברים פה ביום הראשון של חג הסוכות. שעה זה מצוות נטילת ארבעת מינים זה מהתורה. מה? אתה משווה? למה פה צריך להפסיק באמצע הסעודה? בוודאי שצריך להפסיק. כי הרי הוא חייב לקיים מצווה מהתורה. הוא לא יכול לקחת שום סיכון. אז שיפסיק באמצע הסעודה, ייטול ארבעת מינים. לעומת התפילת מנחה, זה מצווה מדרבנן, רבנן הקלו. שאי אפשר לסיים את הסעודה, ואז לטול. אבל אם אתה מקשה קושייה למשנה שלנו, זה האפשרות השנייה. זה הסתירה במשנה שלנו בעצמה. אלא אמר רבה היא קשיא, אם יש פה קושיה במשנה, הקשיא, במשנה עצמה יש סתירה. מצד אחד אתה אומר כשיכנס לביתו, ואם הוא שכח והתחיל סעודה לפני נטילת ארבעת מינים, אין שום פשרות. נוטלו על שולחנו, מפסיק באמצע השירים, באמצע הסעודה, עוצר הכל, אני עכשיו הולך לקיים מצווה מהתורה של נטילת ארבעת מינים, באמצע סעודה. אז אתה אומר, מפסיק, על מה זה מפסיק? והדרתני, מה מיד אחר כך משנה אומרת? מה הלחץ? מה הלחץ? מה צריך להפסיק באמצע הסעודה? לא נטל שחרית, יטול בין הארבעים. הלמה לא מפסיק. ימתין אם הוא רוצה, יסיים את הסעודה כמו בן אדם, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, שמחה גדולה, יסיים את הסעודה. אגב, הסעודה זה גם כן מצווה, זה סעודה בסוכה בסך הכל. שמחה בחג זה מצווה, יסיים את הסעודה, ואז יטול את ארבעת מינים, ברוב פאר ואדר. אז אם כן זה סותר, מצד אחד אתה אומר צריך לעצור באמצע הסעודה, ומצד שני אתה אומר לא צריך לעצור, אז מה קורה פה? על זה אמר רב ספרא לא קשיא, הוא מתרץ את התירוץ שמקודם רב ספרא תירץ, אז לפי דעתו של רב, התירוץ הולך על הקושייה הזאת. במשנה שלנו עצמה, לא בין המשנה שלנו לעניין לולב, לבין המשנה בשבת לעניין מנחה. במשנה שלנו עצמה צריך לתרץ לו קשיא, הדאי קשיאות ביום. במקרה של סוף המשנה שאומרת שאפשר לסיים את הסעודה, ובסוף הסעודה ייקח את ארבעת מינים, ו... בשמחה גדולה, ייטול את ארבעת מינים ויקיים את המצווה הגדולה. אם יש מספיק זמן אחרי הסעודה, בוודאי שיסיים את הסעודה ואז ייטול את ארבעת מינים. מה שתחילת המשנה אומרת, תעצור באמצע הסעודה, תיטול ארבעת מינים ואחר כך תמשיך את הסעודה. דובר שאם הוא ימתין עד סוף הסעודה והוא לא ייטול ארבעת מינים באמצע, דלק השעות ביום, לא יהיה לו אחר כך עוד זמן ליטול את ארבעת מינים, לכן צריך להפסיק באמצע. במילים אחרות, רבה מתרץ את אותו תירוץ של רב ספרה, אבל במקום לתרץ את התירוץ הזה על הקושייה בין נטילת ארבעת מינים לבין תפילת מנחה, הוא מקשה את זה על נטילת ארבעת מינים עצמה. במשנה שלנו עצמה, מצד אחד משמע שצריך להפסיק את הסעודה בשביל נטילת ארבעת מינים, מצד שני כתוב שלא צריך, משמע שלא צריך להפסיק באמצע הסעודה לנטילת ארבעת מינים, אז תלוי אם יש זמן או אין זמן. אבל על הקושייה הראשונה, זה לא קושייה לפי דעתו. מה, הסתירה בין תפילת מנחה לארבעת המינים? זה לא קושייה. תפילת מנחה זה דרבנן, לא צריך להפסיק. נטילת ארבעת מינים זה מהתורה, צריך להפסיק. רבי זרע מקשה על רבה. מה אתה אומר? שהסתירה במשנה זה הקושייה? שאתה רואה מצד אחד שצריך להפסיק, מצד שני שלא צריך להפסיק, לעניין ארבעת מינים עצמם? אמר רבי זרע, על זה אני שואל אותך מהי קושייה. מה בכלל הסתירה בין התחילת המשנה לסוף המשנה? המשנה אומרת שצריך להפסיק את הסעודה באמצע ליטול ארבעת מינים. ואז אומרים לך, אם לא נטל שחרית, ייטול בין הארבעים. לא כתוב כאן שאם לא נטל שחרית ועכשיו באמצע הסעודה, יכול להמשיך את הסעודה. איפה כתוב מילים כאלה? יכול להיות שמדובר פה שבן אדם גם לא נטל, גם לא נטל בצהריים, וגם לא נטל ארבעת מינים גם יותר מאוחר, ועכשיו עומד כמה דקות לפני השקיעה, אומרים לו, טוב, אז תיטול לפחות עכשיו. דילמה, מצווה ליפסוקי. כשהמשנה אומרת שאם האדם באמצע הסעודה, הוא צריך להפסיק את הסעודה בשביל ליטול ארבעת מינים, זה המצווה באמת, לכתחילה זה מה שצריך לעשות. אם הבן אדם היה נזכר באמצע הסעודה, צריך לעצור את הסעודה, ליטול ארבעת מינים. מה שמשנה אומרת שאם לא נטל שחרית, ליטול בין הארבעים, מדובר שאו שהוא לא נזכר, או שהוא נזכר והוא הורה היתר לעצמו כל מיני סיבות לא כל כך מובנות, והוא לא נטל ארבעת מינים באמצע הסעודה, למרות שהיה צריך. אז זו אומרת לו התנה של המשנה, היא לא פסיק, ליטול בין הארבעים, שכל היום כולה כשר ללולב בדיעבד. אז על זה אומר רבי זרע, זה מבחינתי לא קושייה. מה אתה מקשה במשנה שלנו? המשנה שלנו מתיישבת מצוין. מה, מצד אחד כתוב שיטול באמצע הסעודה את הלולב, מצד שני כתוב שיטול אחר כך? מה שכתוב שיטול באמצע הסעודה, זה מדובר פה בבן אדם שבאמת זוכר ליטול, והוא הולך ליטול, אז שיטול באמצע הסעודה. מה שכתוב שיטול אחרי הסעודה, לפני השקיעה, כל היום כולו קשר ללולב, מדובר על בן אדם שלא הקשיב, או שהוא שכח, והוא מציאות לא נטל ללולב בזמן של הסעודה, אז שיטול לפחות אחרי הסעודה. אבל מה כן הקושייה? אלא אמר רבי זרע, לעולם האפשרות הראשונה שבה פתחנו את דברי הגמרא, זה הקושייה. כדאמרינן מעיקרא, לעניין לולב אתה אומר, לעצור באמצע הסעודה כדי ליטול לולב, למה כשאדם התחיל סעודה והגיע הזמן תפילת מנחה, הוא לא צריך להפסיק באמצע הסעודה כדי להתפלל תפילת מנחה? ועל זה רב ספרא תירץ, שתלוי אם יש זמן או לא. בעניין תפילת מנחה. הסיבה למה הוא לא צריך להפסיק באמצע, כי הוא הרי התחיל את הסעודה לפני הזמן של תפילת מנחה, זאת אומרת שהוא נמצא בשעות הצהריים המוקדמות, יסיים את הסעודה, יהיה לו מספיק זמן אחר כך גם לנטילת ארבעת מינים. אבל הוא, לתפילת מנחה. אבל מה שכתוב כאן במשנה שלנו לעניין נטילת ארבעת מינים, דובר שהוא התחיל סעודה וכבר אנחנו ממש קרובים לסוף היום. אם לא תגיד לו לעצור באמצע הסעודה, אחרי הסעודה הוא כבר לא יספיק ליטול ארבעת מינים בעוד יום. אדם כזה צריך לעצור באמצע הסעודה. ואם בדיקש ילך, אז יש את ההקשת, מה בכלל הסתירה בין מנחה לבין נטילת ארבעת מינים? הרי נטילת ארבעת מינים, הדאורייתא, ועד תפילת מנחה זה רק מדרבנן. התשובה היא, פה מדובר, אחה ביום טוב שני, מדברים פה מיום טוב שני והלאה, דיינו בימי חול המועד סוכות. שאז כל חיוב נטילת ארבעת מינים זה גם כמידה רבנן, בדיוק כמו שתפילת מנחה זה רק מידה רבנן. אז אם כן יש סתירה, האם צריך להפסיק באמצע או לא צריך להפסיק באמצע? משנה שלנו אומרת לעניין נטילת ארבעת מינים, שצריך להפסיק באמצע אם הוא לא נטל לפני הסעודה. צריך להפסיק באמצע הסעודה. לעניין תפילת מנחה כתוב שהוא לא צריך להפסיק באמצע הסעודה, יסיים את הסעודה, ואז יתפלל תפילת מנחה, זה סותר. אז תירצנו שתלוי אם יש זמן או אין זמן. אם יש מספיק זמן גם אחרי הסעודה, אז יסיים את הסעודה ואז יתפלל מנחה, וזה אותו דבר גם בעניין תפילת ארבעת מינים לפי זה. ואם אין זמן, ואחרי סיום הסעודה כבר יהיה סוף היום, כבר לא יהיה זמן לא למנחה ולא לארבעת מינים, אז שיעצור באמצע גם לארבעת מינים, ואגב גם לתפילת מנחה צריך לעצור באמצע הסעודה, אם לא יהיה זמן בסוף הסעודה להתפלל תפילת מנחה. אומרת הגמרא, אז מה אנחנו אומרים? שנטילת ארבעת מינים כאן מדובר על ימי חול המועד, שזה רק מצווה מדרבנן. כמו תפילת מנחה שזה מצווה מדרבנן, די קנמי. ממש בתחילת המשנה מדויק שמדברים פה בימי חול המועד. איך זה מדויק? מדקטני, מי שבא בדרך, שמעת בן אדם הזה הולך בדרך, ביום טוב ללכת בדרך? והם בידו לולב, דיסל גדתך ביום טוב ראשון, מישרי? איך מותר לאדם לצאת לדרך? הרי יש איסור לצאת מחוץ לתחום ביום טוב. אסור לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, איך הוא בא בדרך? אלא חייב להיות שמודע פה בימי חול המועד, שאז מותר לצאת לדרך, ואז מצוות נטילת ארבעת מינים זרק מדרבנן, כמו שתפילת מנחה זרק מדרבנן, אז למה בן אדם באמצע סעודה הוא צריך ליטול ארבעת מינים והוא לא צריך להתפלל תפילת מנחה? התשובה היא, בזמן שהוא צריך ליטול ארבעת מינים באמצע הסעודה, גם תפילת מנחה הוא יצטרך להתפלל תפילת באמצע הסעודה. מדובר פה שלא יהיה לו זמן אחרי הסעודה לשניהם, אז הוא יצטרך באמצע הסעודה לעשות אותם. ומה שכתוב לעניין תפילת מנחה שהוא יכול לסיים את הסעודה ועד להתפלל, לעניין ארבעת מינים הוא גם יכול לחייק עוד את סוף הסעודה, כי מדובר פה שיש אחרי זה זמן, אחרי הסעודה, אחרי הזמן המתוכנן לסיום הסעודה, יהיה לו מספיק זמן גם ליטול ארבעת מינים וגם להתפלל תפילת מנחה, אז בשניהם באמת הוא יכול לסיים את הסעודה ואז אחר כך להתפלל מנחה, ליטול ארבעת מינים. השנה הבאה עוסקת במצוות אמירת הלל, שנוהגת בימי חג הסוכות, וימי חג הסוכות זה מאוד מאוד יפה, שבכל יום ויום ימי חג הסוכות גומרים את ההלל, אומרים הלל שלם. וזה באמת מצווה מאוד בולטת בחג הסוכות. בזמנים עברו היו יהודים טובים שלא ידעו לקרוא. או שידעו לקרוא ולא היה להם סידורים, בכל אופן לא יכלו לומר הלל. אז היה מנהג שאחד אומר הלל בקול וכולם מקשיבים ויוצאים מדי חובה. בתקופה מאוחרת יותר אנשים כבר כן יותר ידעו לקרוא את ההלל בעצמם, אבל עדיין היו מנהגים מסוימים, כמו שאנחנו נראה בגמרא, שנהגו אותם עדיין כמו בזמנים שעדיין, שהיה אחד שקרא את ההלל בקול וכולם יצאו ידי חובה ממנו. אבל קודם כל נדבר על דברי המשנה. מי שלא יודע לקרוא הלל, אז יכולה להיות שתי אפשרויות יכולים להיות. או שאחד שחייב בעצמו במצוות הלל, יקרא הלל, יאמר את המילים של הלל בקול, והוא יקשיב, ובזה שהוא מקשיב זה כאילו שהוא בעצמו אומר, מה שנקרא שומע כמו שהוא בעצמו עונה, כמו שהוא בעצמו אומר. אבל אם אין לו בן אדם גדול שיכול להוציא אותו ידי חובת הלל, אז הוא לוקח מישהו שלא מחויב במצוות הלל, למשל אישה שפטורה ממצוות הלל, כי זה מצוות עשה שתלויה בזמן, או קטן, או עבד כנעני, אז מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרין אותו את ההלל, הוא לא יכול לצאת ידי חובה מהם, כי הם בעצמם לא חייבים במצוות הלל, אז הם לא יכולים להוציא אותו ידי חובה. אז מה הוא יעשה? הם אומרים, הללוקה, הוא עונה אחריהם הללוקה. הללו עבדי השם, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, הללו את שם השם, הוא פשוט אומר אחריהם. הוא לא יכול לקרוא מתוך הסידור, מתוך המחזור, אז שישמע מה הם אומרים ויאמר אחריהם. עונה אחריהם כל מה שהם אומרים, מילה במילה, אבל, ותבוא לו מהרה חלילה. כללה. למה? למה הוא לא יודע לומר הלל? למה הוא לא למד הלל? לומר הלל לקדוש ברוך הוא. הוא היה צריך כן ללמוד את זה. ולא למד. למה הוא לוקח שלוחים שלא יכולים להוציא אותו ידי חובה? למה הוא לוקח שלוחים שהם אומרים והוא אומר אחריהם? היה עדיף שיקח מישהו שכן יכול להוציא אותו ידי חובה. לכן, המשנה אומרת, תבוא לו את הדבר הזה. עד פה דיברנו כשהוא יוצא ידי חובה, הוא יוצא ידי חובה כשהוא בעצמו אומר, רק הוא לא יודע בעל פה את ההלל, אז מישהו אומר והוא אומר אחריו. עכשיו, אם היה גדול מקרה אותו, אם אדם שהוא חייב בעצמו בהלל, קורא בקול, והבן אדם שלא יודע לקרוא שומע, אז הוא יוצא ידי חובה. זאת אומרת, מעיקר הדין הוא היה יכול לשתוק ולא לומר מילה, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, להקשיב, הללוקה, הללו עבדי השם, איזה יופי, פלאי פלאים, יקשיב את כל ההלל, וזה שהוא שומע זה כאילו שהוא אומר. אבל תקנו שהוא יאמר כל פסוק, כשמסיים ההוא פסוק, הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, אז הוא אומר, עונה אחריו הללוקה. אחרי זה, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, הללוקה. מזרח שמשן מבואו מעולה על שם השם, הללוקה. כל פסוק, כל סיום של פסוק הוא אומר הללוקה. ככה זה כשמאדם מקשיב ויוצא ידי חובה. זה ככה זה דרך שירה, ככה מאירי מסביר, זה דרך שירה. הוא עונה הללוקה לפחות, זה יגיד. עוד אומרת המשנה. וזה מדובר לא בדווקא כשאחד מישהו מוציא אותו ידי חובה, אלא מקום שכולם אומרים הלל ביחד. מקום שנהגו לכפול, לומר כל פסוק פעמיים, אותך כי אני תעני ותהילי לי ישועה, אותך כי אני תעני ותהילי לי ישועה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מי הייתה שם הייתה הזאת נפלט בינינו, מי הייתה שם הייתה הזאת נפלט בינינו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, גיצו לומר כל פסוק פעמיים, למה מתחילים דווקא מאותך כי אני תעני ותהילי לי ישועה להגיד פעמיים, למה לא אומרים מי מן המיצר קראתי כה, מי עודו להשם כי טוב כי לעולם חזו, למה משם לא מתחילים לומר פעמיים? מסביר כאן רשי, כי הפסוקים כופלים את עצמם, בלי שתגיד אותם פעמיים, הם עצמם כופלים את עצמם. הוא מביא פה דוגמאות. עודו להשם כי טוב כי לעולם חזו, כתוב פעמיים. פעם אחת זה כתוב שם בהתחלה, לפני יאמר נא ישראל, והפעם השנייה זה כתוב שם בישרו חג באבותי מהתקנות המזבח, שם בסוף. כתוב פעמיים עודו להשם כי טוב כי לעולם חזו. אחרי זה, יש שם יאמר נא ישראל, יאמרו נא יראי השם, יאמרו נא בית אהרון, יאמרו נא גם כן, אומרים שלוש פעמים. אחרי זה, מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. השם לי, לא יירא. אחרי זה כתוב עוד פעם, השם לי בעוזריי. טוב לחסות בה השם, טוב לחסות בה השם מפתוח באדם, טוב לחסות בה השם מפתוח בנדיבים, פעמיים טוב לחסות. סבבוני! גם סבבוני, סבוני כדבורים ידוחו כאש קוצים, זה סבוני סבבוני, אחרי זה דחו דחיתני, זה גם כפול, דחו דחיתני. ויהילי לישוע, כל רינה וישוע. ימין השם, עושה חיל, ימין השם, רוממה. לא אמות, כי יחיה, ולמוות לא, נתנני, כתוב כפול. פתחו לי שערי צדק, זה השער להשם, כתוב פעמיים שער. בכל אופן, הפסוקים שם כופלים את עצמם. אבל מי עודך כי הניתני, זה כבר לא כופל את עצמו מעצמו, אז אנחנו כופלים. אז מקום שנהגו לכפול, יכפול. יאמר פעמיים, עודך כי הניתני מתי לי לישוע וכו', פעמיים. במקום שלא נהגו לומר פעמיים, עודך כי הניתני, אלא נהגו לפשוט, לפשוט. יאמר רק פעם אחת עודך כי הניתני מתי לי לישוע, מיד אחרי זה, אבן מה עשו, מת השם, זה היום, פעם אחת. ברכה על ההלל בימים שגומרים את ההלל, כמו בחג הסוכות, כל ימי חג הסוכות, חייבים לברך. אין דבר כזה שלא מברכים. אבל ברכה של יהללוך השם אלוקינו על כל מעשיך, זה ברכה שאחרי ההלל, זה לא חובה. היום זה חובה, כי היום כולם נוהגים לברך את זה. אבל בזמנם לא כולם היו נוהגים לברך את הברכה של האחריה. המקום שנהגו לברך אחריו, אחרי אמירת ההלל, יברך. המקום שנהגו שלא לברך, לא חייב לברך. הכל כמנהג המדינה. אומרת הגמרא, כמו שראינו במשנה, דיברו על שלושה סוגי אנשים. אחד כזה שאין מי שהוציא אותו ידי חובה, והוא לא יודע לקרוא. אז מישהו שלא יכול להוציא אותו ידי חובה, אומר והוא אומר אחריו. אחרי זה דיברנו על אחד כזה שהוא לא יודע אמנם לומר הלל בעצמו, אבל יש לו מישהו שיכול להוציא אותו ידי חובה, אז הוא מקשיב. הוא יכול לומר הללוקה בכל סוף פסוק. אחרי זה דיברנו על כאלה שאומרים ביחד, תעלל, רק יש דברים מסוימים שכופלים ביחד, ואם כן לברך ברכה אחריה, לא לברך ברכה אחריה, זה תלוי במנהגים. עכשיו הגמרא עוסקת במקרה הראשון. אחד כזה, שלא יכול לברך, ומישהו אחר מברך בשבילו. אבל לא מדברים פה על בן אדם גדול שמברך בשבילו, אלא מדברים פה על קטן או על אישה, כדומה. תנו רבנן, באמת אמרו הלכה שכולם מסכימים עליה. בן שהגיע לגיל חינוך, שהוא חייב בברכת המזון, מדברים פה על ברכת המזון, לא על הלל, ברכת המזון, חייב בברכת המזון מדרבנן, מברך ומוציא ידי חובה לאביו. שניהם אכלו, האבא לא יכול לברך ברכת המזון, הבן מברך בקול, ואבא מקשיב ויוצא ידי חובה, בן לפני גיל בר מצווה. איך ייתכן דבר כזה? איך? הבן חייב מדרבנן. גם אם הוא חייב, זה רק מדרבנן. הגיע לגיל חינוך, אז הוא חייב, אבל הוא חייב מדרבנן. האבא חייב מהתורה. איך אחד שחייב מדרבנן מוציא אחד שחייב מהתורה? אז הגמרא שואלת את זה במסכת ברכות דף חף, והגמרא מתרצת. מדברים פה שהאבא אכל או כזית או כביצה, שזה שיעור שמהתורה לא חייבים ברכת המזון, רק מדרבנן חייבים. והבן, שהוא חייב מדרבנן, מוציא את האבא שגם האבא חייב רק מדרבנן. אותו דבר גם עבד ואישה. עבד מברך לרבו להוציא אותו ידי חובה של ברכת המזון, ואישה מברך לבעלה. אבל אמרו חכמים, אתה לא יודע לברך ברכת המזון לבד? תבוא מאירה, לאדם שאשתו ובניו מברכים לברכת המזון. למה הוא לא למד לברך ברכת המזון שהוא צריך שאשתו ובניו יוציאו אותו ידי חובה? שמעתי הסבר נפלא לדברי הגמרא האלה. מה, חכמי ישראל מחלקים כללות? מה החוכמה לקלל? ואברכה מברכיך, לא תאור את העם כי ברוך הוא, למה לקלל? אז שמעתי הסבר, אחד מהדיינים שהיו באשקלון, הגאון רבי ראובן בן דוד, זכר צדיק לברכה. שמעתי בשמו, שהרי מתי חייב אדם לברך ברכת המזון מהתורה? רק במקרה כזה, שהוא אכל והוא לא סבא. הוא לא נהיה סבא. אז הוא חייב לברכת המזון רק מדרבנן. אבל אם הוא נהיה סבא, הוא חייב לברכת המזון מהתורה. אמרו חכמים, דובר פה על בן אדם כזה שהבן מוציא אותו ידי חובת ברכת המזון. איך הבן יכול להוציא אותו ידי חובת ברכת המזון? אז הסברנו שהגמרא מתרצת שמדובר שהאבא אכל רק כזית או רק כביצה והוא לא סבא. הוא לא סבא. לכן הבן יכול להוציא אותו ידי חובה. אמרו חכמים, אוי ואבוי מה הבן אדם הזה יהיה סבא. אז אף אחד לא יכול להוציא אותו ידי חובה. אם לא יהיה פה איזה גדול שיכול להוציא אותו ידי חובה, הבן לא יוכל להוציא אותו ידי חובה. לכן תבוא כללה לאותו אדם. איזה כללה? כתוב יש כללה אחת מהכללות, ואכלתם לחמכם ולא תסבאו. כתוב שכאילו אדם יוכל ולא יהיה סבא, זה גם סוג של כללה. ואז שהוא לא יהיה סבא, הבנים יוכלו להמשיך להוציא אותו ידי חובה, עד שהוא בעזרת השם ילמד לברך ברכת המזון בעצמו. אבל בכל אופן, באותו זמן שהוא לא ידע לברך ברכת המזון, לפחות יהיה לו את הכללה הזאת שהוא לא יהיה סבא, כדי שבאמת הבן יוכל להוציא אותו ידי חובה. וזה באמת מתיישב על הלב. מכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בדיני אמירת הלל, אז מביאה הגמרא אמרה של רבא. האמרה שלא נאמרה על התקופה ההיא, בזמן חכמי התלמוד, בזמן הגמרא. אז היה להם מנהגים מיוחדים בזמן אמירת ההלל, שמהמנהגים האלה היה אפשר ללמוד איך נהגו תקופה קודם לכן, שאז המנהג היה שונה. זאת אומרת, היה שני שלבים במנהגים באמירת הלל. היה את הזמן עכשיו של התלמוד, של חכמי התלמוד, היה את התקופה לפני כן. בזמן אמירת הלל אצל חכמי התלמוד, היו עושים מנהגים מיוחדים שלימדו איך נהגו בתקופה שקדמה לתקופת התלמוד. בשלב הראשון, לפני תקופת התלמוד, היה אחד שהיה נעמד ואומר בכל מתחילת ההלל עד הסוף, וכל הציבור היו מקשיבים ויוצאים ידי חובה. הם שומעים זה כאילו שהם אומרים. בזמן התלמוד, זה היה בשלב השני, כבר כולם ביחד אמרו את ההלל. אבל עדיין היו מנהגים מיוחדים שלימדו את ההלכות איך צריך לנהוג מי שנוהג כמו התקופה שהייתה קודם לכן. אם הוא רוצה לצאת ידי חובה, איך הוא יוצא ידי חובת הלל כשהוא שומע ממישהו שקורא והוא בא להקשיב? איך הוא ינהג? אם הוא בקיא באמירת הלל, שהוא לא בקיא באמירת הלל, אם הוא רוצה להקשיב ולצאת ידי חובה, איך הוא צריך לנהוג? בתקופת התלמוד כבר כולם היו קוראים ביחד, וגם אז היו מנהגים מיוחדים שמלמדים מה עושה אחד כזה שרוצה להקשיב מהשליח ציבור את אמירת ההלל, מה הוא צריך לומר. אז זה אמר רב, הלכתה גיברתה, הלכות גדולות, איקה למשמע, אנחנו יכולים ללמוד מנהג עד הלל, מהמנהג איך שאנחנו עכשיו בזמן התלמוד נוהגים לומר הלל, אנחנו יכולים ללמוד מה עושים אלה שרוצים לנהוג כמו המנהג הקדום יותר, להקשיב את הלל ועל ידי זה לצאת ידי חובה. בזמן התלמוד, מה היה המנהג? היו מברכים את הברכה לפני ההלל, ואז מתחילים הללוקה, הללו עבדי השם, אז השליח ציבור היה אומר את המילה הראשונה, הללוקה, וכולם היו שותקים כשהוא היה אומר את המילה הזאת. כשהוא היה מסיים, אז הוא היה שותק, והם, הציבור, היו אומרים הללוקה. מה אנחנו למדים מהמנהג הזה? זה מנהג שנהגו בזמן התלמוד. מה זה מלמד אותנו על המנהג שהיה קודם לכן? מכאן, שהתקנה של הראשונים הייתה, שאם היה גדול מקרה אותו, והוא רוצה להקשיב, מדין שומע כאילו הוא אומר, כעונה, אז עונה אחריו על הללוקה. נכון שבהמשך הגמרא תגיד שמעיקר הדין, הוא לא חייב לענות כלום. גם הוא רק מקשיב, יוצא ידי חובה. יש מצווה מיוחדת שהוא יענה אחרי כל פסוק ופסוק על הללוקה. כמו פזמון כזה. השתתף עם השבח לקדוש ברוך הוא. אחר כך, אחרי שהשליח ציבור אמר הללוקה, והציבור ענו אחריו הללוקה, השליח ציבור ממשיך והוא אומר, הללו עבדי השם. הציבור לא אומרים את המילים האלה. בזמן התלמוד אפילו, כשכן היו אומרים כולם יחד את הלל, את המילים הללו עבדי השם הם לא היו אומרים. רק הם היו אומרים הללוקה. זהו. ואז כולם ביחד היו ממשיכים, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, וכו' וכו' וכו'. למה באמת לא אמרו הללו עבדי השם, ובמקום זה אמרו הללוקה? מכאן אנחנו למדים שהמנהג בתקנת הראשונים שהיו לפני האמוראים, שאם היה גדול מקריא אותו, את מי שבקיא או את מי שלא בקיא, אבל גם מי שבקיא, אם הוא רוצה לסמוך על השליח ציבור, עונה אחריו הללוקה על כל דבר ודבר. טוב, מגיעים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, שם כולם נעצרים לפני כן, ואז השליח ציבור הוא אומר, הודו להשם בלבד, שתי מילים, הודו להשם. ואחרי זה הציבור, עונים, הודו להשם. שתי המילים האלה. מכאן שאנחנו רואים שהשליח ציבור אומר את שתי המילים, הודו להשם, ואחרי זה הציבור אומרים הודו להשם, שמצווה גם אלה שמקשיבים לענות ראשי פרקים בלבד. זאת אומרת, כל סוף פסוק הם אומרים הללוקה, אבל כשמתחילים פרק חדש, הם אומרים את ראשי הפרקים. זאת אומרת, אומר השליח ציבור הודו להשם, הם אומרים אחריו הודו להשם. את ראשי הפרקים הם כן אומרים. בסיום הפסוק הם אומרים הללוקה, בתחילת הפרק הם אומרים הודו להשם. יתמר נמי אמר רב חנן ברב, המצווה לענות ראשי פרקים. גם זה שיוצא ידי חובה, ראשי פרקים הוא כן אומר. טוב, אחרי זה ממשיכים, מן המיצר קראתי כאן, אני מרחב, ממשיכים את כל ההלל, עד שמגיעים לאנה השם הושיענה. אז השליח ציבור אומר לבד, אנה השם הושיענה, אז עושים כמו שאנחנו נוהגים גם היום. הן אומרים אחרי השליח ציבור, השליח ציבור סיים לומר אנה השם הושיענה, הם אומרים אחריו אנה השם הושיענה. מה אנחנו למדים מהמנהג הזה? מכאן, שגם מי שסומך על זה שקורה בכל, לא תמיד הוא יכול לסמוך לענות ראשי פרקים ולומר הללוקה. יש מקרים שהוא צריך לומר אחרי המקרה. למה הוא הרי יוצא ממנו ידי חובה? יש מקרים שהוא לא יוצא ממנו ידי חובה. מתי? אם היה קטן מקרה אותו את ההלל, עונה אחריו מילה במילה מה שהוא אומר. לכן, בהלל, מה הסיבה שאנחנו אומרים, השליח ציבור אומר אנה השם הושיענה, ואחרי זה אנחנו אומרים אנה השם הושיענה, כך גם המנהג היום. כדי ללמד אותנו את הדין הזה, שמי שקורא את ההלל בקול, זה אחד כזה שלא יכול להוציא אותנו ידי חובה. למשל, אם הוא קטן, אפילו מעל גיל חינוך, אבל הוא עדיין לא הגיע לגיל מצוות, אנחנו לא יכולים לצאת ממנו ידי חובה, אלא הוא אומר, אנה השם הושיענה, אנחנו אומרים אחריו. אז ככה גם כן, אם אנחנו רוצים לצאת ידי חובה, אם אנחנו רוצים לומר את כל ההלל, אז אנחנו אומרים אחריו את כל ההלל. רק הפסוק הזה, החצי פסוק ליתר דיוק, אז זה בא ללמד אותנו את ההלכה הזאת. שאם האדם לא יודע הלל והוא רוצה לומר אחרי מישהו שלא יכול להוציא אותו ידי חובה, הלל צריך להגיד אחריו מילה במילה. אחר כך סיימו אנה השם הושיענה, אנה השם הושיענה. ואם לא, אנה השם מצליחנה. אז הוא השליח ציבור אומר אנה השם מצליחנה, מצליחנה. והן אומרים אחריו, גם כן רק אנה השם מצליחנה. מה לומדים מהמנהג הזה? את זה שאם אחד קורא שהוא לא יכול להוציא ידי חובה, צריך לומר מילה במילה אחריו, זה כבר למדנו מאנה השם הושיענה. מה בא ללמד אותנו זה שקופלים אנה השם מצליחנה, שהוא אומר ואנחנו אומרים אחריו. מכאן שאם בא לכפול את אמירת ההלל, כופל. שאם הוא רוצה לומר פסוק אחד פעמיים, כמו אותך כניתן לבטא לי לישוע, ואז עוד פעם אותך כניתן לבטא לי לישוע, אם הוא רוצה, הוא יכול לכפול, כופל. והרי כשהוא שמע פעם ראשונה מהשליח ציבור ענה שמצליח ענה, הוא כבר יצא ידי חובה, מבחינתו הוא כאילו כבר אמר ענה שמצליח ענה, למה הוא צריך לומר בעצמו גם? כי פה הוא בעצם כופל פעם שנייה, כדי ללמד שאם רוצה לכפול, יכול לכפול את הפסוקים. יכול לכפול, לכפול ככה את כל ההלל. כשמגיעים ממש לסיום ההלל, אז השליח ציבור הוא אומר ברוך הבא, וזהו, הוא לא אומר בשם השם. והם, הציבור, הם שמעו ברוך הבא, בזה הם יצאו ידי חובת ברוך הבא. הם רק אומרים בשם השם, הם לא אומרים את המילים ברוך הבא. זאת אומרת, בזמן חזל, בזמן האמוראים, היו אומרים רק בשם השם. את המילים ברוך הבא היו יוצאים ידי חובה מהשליח ציבור. מה היו למדים מזה? מכאן לשומע כעונה. איך אתה לא אמרת שתי מילים מההלל? אני כאילו אמרתי. זה ששמעתי, זה כאילו שאמרתי. באו מיני מרבי חייא בר אבא. שאלו אותו שאלה כזאת, שמע, הכל מאוד מאוד יפה, מנהגים ממש נפלאים. זה אומר, אומרים אחריו והכל. אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. שמע ולא ענה מהו. עם הארץ, לא יודע כלום. בא לבית הכנסת, שליח ציבור, איזה קול ערב, אומר את כל ההלל, פילי פלאים. והוא יושב ומקשיב. לא אמר הללוקה, לא הודו להשם, ולא הללו עבדי השם, ולא הושיענה ולא הצליחנה. כלום, רק הקשיב. לא אמר ראשי פרקים, כלום. יצא או לא יצא? התשובה היא שהוא יצא. אבל לא ענה להם את זה בצורה כזאת. אמר לו, חכי מאיה החכמים, וספריה מלמדי תינוקות, וריישי אמה ראשי העם, ודרשיה הדרשנים, כולם אמרו, שמע ולא ענה, יצא. ויש לזה גם כן חיזוק, התמר נמי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר בשם בר כפרה. מניין לשומע שכאילו הוא עונה, נכתיב. פסוק אומר בנביא, כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושיביו את כל דברי הספר אשר קרא יושיהו, מלך יהודה יושיהו. יושיהו לא קרא. הפסוק אומר בנביא שהוא קרא. ונשאלת השאלה, וכי יושיהו קרא? והלא, הפסוק אומר קודם, ויקרא שפן, הסופר למלך למור. כמה פסוקים לפניכם, פסוק י'. לא יושיהו קרא את זה, ויקרא שפן לפני המלך. למה כתוב שיושיהו קרא? הוא שמע, יושיהו המלך. וזה שהוא שמע זה כאילו שהוא קרא, מכאן לשומע כעונה. הפסוק אומר, אשר קרא יושיהו, הוא לא קרא. מה התשובה? הוא שמע, משפן הסופר, זה כאילו שהוא קרא. שומע כעונה. שואלת הגמרא, מי אמר שהוא לא קרא בעצמו גם כן? ודילמה בתר דקראנו שפן, קרא ישיהו, אולי גם אולי אחרי ששפן סיים, הוא קרא, ישיהו המלך. ולכן כתוב שהוא קרא. אמר רבך אבא יעקב, לא סלקא דעתך. לא יכול להיות שישיהו הנביא בעצמו קרא. דכתיב, כתוב בהמשך, שהפסוק אומר, יען רוך לבבך. ותיקנה מפני השם, מדברים פה על ישיהו הנביא, ישיהו המלך. ותיקנה מפני השם בשומך אשר דיברתי על המקום הזה. לא כתוב שאתה קראת, כתוב שאתה שמעת, ישיהו המלך שמע. ולא בקוריך. זאת אומרת, הפסוק אומר מפורש שבעצם שפן הסופר קרא, וישיהו הנביא, ישיהו המלך שמע. ובכל זאת יש פסוק שאומר, אשר קרא מלך יהודה. שישיהו המלך קרא. הוא לא קרא, הוא הרי רק שמע. אתה רואים פה ששומע כעונה. אמר רבא. כל אחד שהוא קורא הלל, גם אנחנו. לולי מה איניש, ברוך הבא, ויעצור, ועדר בשם השם. ברוך הבא בשם השם, ואנחנו נלחם בבית השם, כשאומרים בסוף, לא לומר ברוך הבא, ואז ככה להמתין, ואז להמשיך בשם השם. לא לעצור. אלא לומר ברוך הבא בשם השם בנשימה אחת. למה? כי הוא אמר ברוך הבא, ויעצור, ואז הוא אמר בשם השם, אז בעצם הוא אמר בשם השם. מה בשם השם? כלום. סתם מוציא שם שמיים. ברוך הבא בשם השם. אגיד את זה ביחד. אלא ברוך הבא בשם השם, בעדד, בלי הפסק. את המילים שבסוגריים, המהרש"ל לא גורס. אלא אחרי הסוגריים. אמר רבא, דבר נוסף, דומה לזה. כשעונים יהיה שמי רבה, לא לומר יהיה שמי רבה ולעצור, יהיה שמי רבה מברך, ביחד. לא למה אין איש יהיה שמי רבה ועדר מברך. כי אומר יהיה שמי רבה, מה? שיגיד, יהיה שמו הגדול, מה יהיה עם שמו הגדול? מבורך, אז שיגיד את זה בנשימה אחת. יהיה שמי רבה מברך, בעדדי. עכשיו, אמר לרב ספרא, על שתי הלכות שאתה אמרת רב, אני לא מסכים. גם ברוך הבא, אסור לעצור, אלא מיד חייבים להגיד בשם השם, וגם יהיה שמי רבה, אסור לעצור, אלא צריך מיד להגיד מברך. אני לא מסכים עם שתיהם. משה, ככה מכנה את רבה, רש"י אומר שמשה זה כינוי לגדול הדור, כינה אותו כמו משה רבנו. שפר כאמרת? וכי זה נכון? שאסור לעצור אחרי ברוך הבא, או אחרי יהיה שמי רבה? אלא הטעם ואחה, גם לעניין ברוך הבא וגם לעניין יהיה שמי רבה, עסוק המילתי הוא. הוא הולך תכף להמשיך. הוא אמר ברוך הבא, גם אם הוא קצת נעצר, הוא תכף ימשיך בשם השם. אמר יהיה שמי רבה, הוא תכף יאמר מברך. זה המשך אחד גדול, ולט למבה. אם הוא מתכוון לסיים, אז אפילו שעכשיו נעצר, אנחנו לא חוששים שהוא מוציא שם שמיים, זה לא נחשב שהוא מוציא שם שמיים לבטלה. למה הוא קינה אותו משה? זה רבה. למה הוא אומר לו משה? קינה אותו בשם משה רבנו. אז אור החיים הקדוש כותב בפרשת תצווה. כל תלמיד חכם, כך כותב, הוא מביא מהזוהר הקדוש, חלק א', דף פי ג'. כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה רבנו. ולזה רבותינו, זכרונם לברכה, היו קוראים זה לזה משה. כי הוא, משה רבנו, זה המדבר בבחינת הנפש הלומדת תורה. לפי זה הוא מבאר, זה הכוונה, ואתה תצווה את בני ישראל. מה זה תצווה? על דרך אומרו בתהילים, כי מלאכיו יצווה לך. מה הכוונה יצווה? לשון צוותא, ליווי. זאת אומרת, משה רבנו יבוא בצוותא את בני ישראל, לאיש ישראל הנכבדים. וכבר ידעת כי אין חשיבות אלא באמצעות עסק התורה, שזה החשיבות הכי גדולה שיש, אדם שעוסק בתורה, זה החשיבות היחידה שיש. משה רבנו, יש ניצוץ ממנו אצל התלמיד חכם שעוסק בתורה. לכן רב ספרא אומר לרבה, משה, משה רבנו, גדול הדור. במשנה למדנו, מקום שנהגו לכפול, יכפול. מקום שנהגו לומר פסוק פעמיים, לומר את הפסוק פעמיים. טענה, רבי כופל דברים. הוא היה אומר כפול רק מיאנה השם הושיענה, הוא היה אומר פעמיים. אנה השם הושיענה, אנה השם הושיענה, אנה השם מצליחנה, אנה השם מצליחנה. ברוך הבא בשם השם, ברוך נוכם בבית השם, ברוך הבא בשם השם, ברוך נוכם בבית השם. ככה עד סוף הפסוקים של ההלל, עד יללוך. ולעומת זאת, רבי אלעזר בן פרטה מוסיף בדברים, הוא היה כופל עוד לפני כן, לפני ענה השם הושיענה, הוא כבר היה כופל את הפסוקים, ממתי? מה היא מוסיף? אמר הבעיה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, מוסיף לכפול מי עודך, כי אני תני לתהיל לישועה, עודך כי אני תני לתהיל לישועה, ככה הוא היה כופל את כל הפסוקים משם והלאה, עד סוף המזמורים של ההלל, ועד כאן דף למד ח'.